כאשר שני הפרקים הקודמים שהרחנו בהם פעם שעברה עסקו פרק י"א יותר במה שהתורה אין למדוד אותה לפי התחומים או התכנים שהתורה מפרטת, זה לא מה שמבטא את המדרגה של התורה. התורה היא חוכמת השם, התורה היא רצון השם. בתורה אנחנו עוסקים בקדוש ברוך הוא. המדד הוא לא הפרטים או הנושאים שהתורה מתהלכת בהם. לא את אותם נושאים אנחנו לומדים, אלא את דבר השם המתייחס לנושאים האלה. את דבר השם המחייב ומעלה את כל המציאות. את החוכמה האלוקית אנחנו לומדים. את הקדוש ברוך הוא המקופל בתורה אנחנו לומדים. אנא נפשי כתבית יביא. פרק י"ב. מכיל המהר"ל שבעצם האדם הוא למעלה מן המלאכים. כל הכוחות שבהוויה, כולל הדברים הלא גשמיים שבמציאות, הדברים המוכנים, הדברים המופשטים, סובבים את המציאות של האדם. רק האדם נברא בצלם אלוקים. הסברנו מדוע, אמרנו, אדם נברא בצלם אלוקים, פירושו של דבר, שבעצם האדם מופקד על תיקון עולם ומלכות שדי. האדם מופקד על התוכנית האלוקית לקשר את כל המציאות לכל מדרגותיה, לתיקון אחדותי שלם, בהופעה אחדותית של ריבונו של עולם, כאשר האמת האלוקית מתייחסת בצורה מיוחדת לכל דבר ודבר במציאות לפי מה שראוי לו. אבל על ידי כך הממלכה כולה נכונה בשלמות, והאמת האלוקית האחדותית מתנוצצת מכל בחינות המציאות, גדול וקטן ביחד. פה פרק י"ג מתקדם המערב עוד שלב. מאוד מעניין איך הוא בונה את הדברים. ושימו לב, המערב יתחיל להביא לאט לאט פרק י"ג י"ד יותר ראיות מחז"ל. כל הזמן הוא משתמש בראיות מחז"ל. ההסברה היא כולה משולבת בהסברה הגיונית עמוקה עם ראיות מחז"ל. המהר"ל יכול היה להתחיל להביא מההתחלה, אתה שואל מה תפקיד האדם, כך וכך, להביא ראיות, להביא פסוקים, להביא מדרשים וזהו. המהר"ל מביא את הדברים במהלך של הסברה, מהלך של הבנה, ואז כבר שידור המקורות הוא יותר מובן, יותר מכיר את הדברים.
כדי להתמודד עם ההתחרוכות,
שהיו חשיבות פילוסופיות, שהוא היה
צריך...
כן, ברור, אנחנו לא מתכוונים לזה לומר שהמהר"ל לא מרגיש מספיק ראייה מדברי חז"ל. הנקודה היא שהמהר"ל רוצה שאנחנו נבין את עומק הדברים. עכשיו, האופי של ההסברה הוא באמת יוצא מאותן הנקודות שהיו יותר מובנות לבני דורו ומתקדם מהם לפי שפתם והולך והולך. אבל העיקרון לדברי המערב, שדברי אמונה הם דברים שצריכים להיות בנויים, כן, בהיגיון ובאמונה ובהבנה, הוא לא היגיון זה לא היגיון שהוא נחלת העבר. בהחלט אפשר להבין מהמערב, המערב הוא לא רק איזו תרופה לבני דורון, אין כאן הקדמה של המערב כמו שיש במורה נבוכים, היות ששאלת אני עונה, או היות שיש נבוכים ואני כותב. משמע מהמערב, מהמערב מכל הספרים שלו להפוך, המערב להפך, המערב מרים אותנו מהבנה שטחית של מדרשי חזלה, המערב מחיה את כל המדרש, כל המדרשים מקבלים משמעות הרבה יותר עמוקה וגדולה. משמע שזה, ככה צריך ללמוד, זה הצורה, זה העומק הנכון. ונכון שזה בוער יותר כאשר יש הוגים ויש... זה נכון. כך אני חושב. אומר המהר"ל, דע כי התורה תמימה תקיף גם כן בכל ההשגות. ולא תחסר כל בה. כלומר, לא רק כשאנחנו עוסקים בתורה במשפטי שור ובור ובתחומים נמוכים, אנחנו לא עוסקים בשור ובור, אלא בהיגיון האלוקי המתייחס למה צריך לעשות בשור ובור, זהו כבר אמר. אלא גם כשאתה עוסק בשור ובור, וגם כשאתה מקיים מצוות מעשיות, כמו ציצית ותפילין ולולב ודברים שקשורים בחפצים גשמיים, אתה מקיים על מצוות, אז זה לא רק נכון לומר שהמצוות האלה אלוקיות, משום שעל פי חוכמת התורה, על פי חוכמת הקדוש ברוך הוא, נכון לבצע במקומות האלה את המעשים האלה, אז אם כן, זה על פי החוכמה האלוקית, אלא בזה גופו, שאתה עוסק במצווה גשמית הזאת, או כשאתה עוסק במשפט התורה המתייחס לפרט גשמי, בזה גופו אתה אוחס לבושים של דבר שהוא בעצמו הרבה יותר אצילי ונשגב ואלוקי, שמקופל בתחני הדברים. הפסוקים שעוסקים בשור ובור, מלבד המשמעות הנגלית שלהם, יש משמעות נסתרת ועמוקה לכל הדברים האלה. יש שם מצווה מסוימת, נכון שנותני טעמי המצוות, זה קשור קצת לפרקים הראשונים. הלכו ואלה והסבירו למה באמת בציצית, ולמה תפילין, ולמה סוכה, ולמה... כן, וכל הדברים האלה יש להם הסברה, וצריכה להיות איזו הסברה. אבל אנחנו צריכים לדעת שבחפצה הזה תמונה נקודה מהירה, אלוקית, נשגבה, ותמונים בזה, כל הדברים האלה, השגות עמוקות וחוכמה סודית, תמונה בכל הדברים האלה. כי קרה לתורת האדם מה שקרה אל האדם. כי האדם עומד בתחתונים, אם שיש לו נשמה שהיא חצובה מתחת כיסא כבודו יתברך ממדרגה עליונה, גם זורח עליו צלם אלוקים שהיא המעלה העליונה. זאת אומרת, זה יותר קרוב לנו להבין. הרבה פעמים אנחנו יכולים להבין משל מן האדם. אנחנו רואים את האדם, רמח איברים שצריך גידים, בשר ודם, עצב ובשר ואור ואיברים גשמים לגמרי. בכל זאת, אנחנו מהר מאוד קולטים. אנחנו פוגשים דמות אדם, אנחנו פוגשים את המהות הפנימית. זה ודאי ככה. וטעות לייצר בזדים החיצוניים שלו, מיד אנחנו פוגשים, מיד אנחנו רואים בזה את המהות הפנימית שלו, שמשתקף, וכל האיברים, וכל המציאות שלו, הם חטיבה אחת הם. לא נגיד שיש פה נשמה, יש עליה איזושהי עגלה שמסוחבת אותה. אנחנו יודעים שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, יש איזו התלכדות. אני לא מדבר על זה שיש רמח מצוות ושסן לא תעשה, וכל ההקבלה הזאת רק אומרת לנו שאיברי האדם הם נכון גשמיים, אבל בתחום, הם בעצם למעשה התראות של איברים רוחניים, שיש לעומתם את פנימיות האדם, וכל האיברים הרוחניים האלה הם ביטוי נאמן של עצמיותו, פנימיותו, קדושתו וכו' וכו'. אנחנו מדברים על זה שבעולם הקבלה, שוב, כל גוף האדם הגשמי הוא משל לספירות ולמדרגות רוחניות, גם זה אומר שלמעשה זה לא במקרה, הגוף הוא השתקפות של הנשמה, כמובן בלי להטעות או להגשים או להתבלבל כאו זה, אבל כל ההופעה הגשמית של האדם היא הופעה אלוקית מראש ועד סוף, כמובן מחילוקי מדרגות מאוד ברורים, לא נטעה. ולכן יש מצוות בגוף האדם, ולכן גוף האדם יכול להיות קדוש לדם ישראל, וככה גם מצוות ומשפטי התורה והסיפורים של התורה. יש להם סוד פנימי שהוא עומד ברומו של עולם. זה דבר עמוק, חידוש עצום שהמהר"ל אומר, זה כבר קשה למהר"ל להגיד אותו בלי אסמכתה ברורה. למהר"ל, אחת הפעמים הבודדות ביותר, הולך המהר"ל כאן עוד מעט נראה לצטט דברי הזוהר, דרש הנעלם, כל כך באריכות. רגע, יש עוד דוגמה. אבל זה משום, באמת, העומק המיוחד שהמהר"ל הרגיש צורך להגיע אליו דווקא במקום הזה. והוא אומר דברים שתראו, שכיוצא בהם דיברנו גם בפרקים הראשונים, אבל לא העזנו להתנסח בצורה כל כך ברורה. המהר"ל מרגיש עכשיו כבר, הקורא נמצא איתו ביחד, לא צריכים לעטוף את המילים, והסברות פילוסופיות כאלה ואחרות, אז המהר"ל קורא להם, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו, כי יש בו רוח אלוקים נשמה קדושה, שהנשמה הזאת חצובה מתחת כיסא הכבוד. אתם זוכרים בת מלך נישאת לעירוני, וכל המשל הזה וכל מה שאנחנו רואים, אדם לעמל יולד, עמל תורה, ולהגיד שרוך מי הוא זה עיקר האדם, אז כל הבירורים האלה היו התחלה. וכאן אומר המהר"ל, מהו האדם מישראל? יש לו נשמה חצובה מתחת כיסא הכבוד, רוח אלוקים, שיר הנשמה הזאת זוכה האדם לחיים הנצחיים. ככה גם מצוות התורה, הם לא מכשירים חיצוניים, הם לא משפטים נימוסיים מאוד מוצלחים שהתורה המציאה, אלא הכל, וזה לא, ושימו לב, המעבר הוא מעבר חשוב. המעבר צריך לשמור, לא שעכשיו הגענו מכאן, אפשר למחוק את מה שאמרנו קודם. זה הולך ביחד. כלומר, זה ברור שהתורה לא באה להגיד את משפט השור והבור, אלא את ההתייחסות האלוקית, מה המשפט הצודק ביחס לשור ובור, או מה המצווה המתאימה במועד הזה של תתווה בתשרי או תתווה בניסן וכו'. נכון שהתורה אומרת את זה. וזה לכן באמת אנחנו עוסקים במשפטי השם ולא במשפטי המציאות, זה נכון. אבל מה שהוא אומר עכשיו זה שזה לא רק נאמן לרצון השם, אלא זה נמצא בגופו. זה נמצא בגוף המצווה, אתה אוחז חתיכות אלוקיות. במעשה המצווה יש פגישה עמוקה עם האור האלוקי העטוף בתוך המצווה. זה לא רק שבעשייתך את מעשה המצווה אתה נאמן לדרך אחת שלמה שמקורה מאת הקדוש ברוך הוא והחליטה להגיע אל הקדוש ברוך הוא, וכרגע נכון אתה עושה את ומישורים גשמים, אלא כרגע אמרנו שאתה מתהלך בגנדה, אתה מתהלך בשבילים רוחניים לבושים במלבוש עולם הזה, ובעצם כל התהלכותך בעולם הזה כשאתה חי תורה ומצוות, אתה חי בעולם הזה נצח, עולמך תראה בחייך, עולם הזה פרוסדור לעולם הבא, עדכן עצמך בפרוסדור ושתיכנס לטרקלין, אבל גם מהטרקלין מתנוצץ האור אל הפרוסדור. וגם החפץ, הדבר שבו אתה עושה, זה נטפים של עולם הבא, שבגלל היותם מולבשים בתוך מסגרות עולם הזה, מתראים לנו בצורה חלקית. אבל באמת באמת מה אתה עושה? אתה עוסק בעולם הבא. לכן, שייך לומר, שכר מצווה בעל מלאקה, כי כל המערב, כל מקום שהמערב מדבר על שכר מצווה, שכר מצווה אצל המערב זה לא פרס חיצוני, עשית טוב, עכשיו מגיע לך, אבל אין בעולם, אפילו שאנחנו מבינים שכר מצווה בעל מלאקה, דיינו המצווה דבר כל כך יקר, וכל תשלומים בעולם הזה אינם יכולים להיות לשלם אותו. השכר מצווה זה דבר שהוא שייך לעצמיות המצווה, שכר מצווה מצווה, זאת אומרת, השכר של המצווה הוא לא משהו מעולם החול, איך משהו מעולם החול יכול להיות שכר אל עשיית הקודש, זה אתה יכול להסביר עם עשיית הקודש, היא עול כזה, מה המסע, אתה מתייסר, טוב, אז מה ניתן לך פרס, עוד עושר גשמי או משהו, אבל זה לא ככה, אנחנו רואים שבפגישה שלנו עם קדושה, פגישה שלנו עם מצוות, עם תורה, זה פגישה עם פגישה של עונג, זה פגישה של אמת רוחנית. מה שכר גשמי יכול להתאים לזה? השכר רוחני עוד יותר גדול. זוהים לך, אתה אוחז רק את קצה החוט. כל הרוחנים שאתה יכול לפגוש במצווה, זה חוקרים שנטפים, של מה שבאמת במילואו שייך אל עולם יותר גבוה. מגבלות, המציאות הגשמית, אנחנו יכולות להכיל את כל האור הזה. חוץ ממצוות גשמיות, כן, כמו שאומר, אדם אוכל פירות אל בעולם הזה, כמו כיבוד אבי מגמילות חסדים. שברור להדיה, שמעשה המצווה מתכוון לקחת בחשבון, גם את מערכות גמילות החסד העולם הזהיות, שאתה תיטיב את המציאות. זה נקרא אוכל פירותיהם בעולם הזה, גם אם אדם מתנהג נאות בביקור חולים, כיבוד אב ואם וכיוצא בזה, אז ממילא הטוב המוחשי יתרבה בעולם בצורה ברורה, והתורה ודאי התכוונה בדברים האלה, במצוות האלה, גם לרווחים האלה. טוב, מדרש הנהנה. אז מה בעצם תוכן הדברים? שאנחנו אומרים כאן, זוהר מתבטא בצורה מאוד חריפה, אתה חושב, התורה היא סיפורים, במיוחד באופן קיצוני ביחס ספר בראשית, אם אתה מתייחס ליופי של הסיפורים שבתורה, יכול להיות שבספרי מלאכי אומות העולם, או בספרים שאנחנו רוצים לחבר היום, היינו יכולים לחבר ספרים לא פחות טובים. הנקודה היא לא זה, הנקודה היא בעצם הקדושה, התמונה. זה לבוש של תכני קודש. אילם דמתלב שבא ללבושים, די אלמה לא יכיל אלמה למסדל. בגלל האורות האלה הם כל כך גדולים, מוכרחים להיות לבושים. וכבר משפטי התורה, פסוקי התורה, אין לבוש, דיברה התורה, כלשון בני אדם. אז מה אומר הזוהר? שיש לתורה שלוש מדרגות. יש גוף הפסוקים, יש נשמתה, ויש נשמתה דנשמתה. נשמתה זה הרוחניות, הרוחניות של הפסוקים, שכן שייך לעולם הנסתר. נשמתה דנשמתה, זה מה שהוא קורא עתיקה קדישה, שזה מדרגות שאין בעולם הזה יכולת לאחוז אותם, למרות שהם פנימיות המציאות, העולם הבא יהיה בחינת המדרגה הזאת ולמות המסגבים האלו. כן? וכמו שברא האדם שיהיה בו הצלם האלוקי הנבדל, כך זאת תורת האדם, אם שכל דברי הדברים בדונים הם עומדים לדברים הגשמיים, כאשר משיג לדברים הגשמיים, אבל לא הדברים האלה נמשכים אל הדברים שהם סודי התורה. מה שהוא עוד לא הסביר, מהו היחס. אנחנו יודעים שאנחנו עוסקים בלבושים, בתוך הלבוש שאתה לומד תורה, יש בתוך הלבושים צדדים יותר נשמתיים, צדדים יותר סודיים. באיזה מידה אתה באמת נפגש עם הדברים האלה? עוד לא הסביר המהר"ל, נסביר לך. כבר, מכיוון שהוא דיבר על לבושים, אז מה הוא הביא את הדברה במגילה, אמר לי פרנח, אוכל ספר תורה ערום, נקבר ערום. כמו כי לשם ערום ולא אותה מצווה. אז הוא אומר שהיה פה, הייתה פה הלכה, שאתה צריך לאחוז את התורה, אתה צריך לאחוז ספר תורה עם לבוש. זה שאתה אוחז את הספר התורה עם לבוש, זה יוצר אצלך את ההבנה שהתורה כולה מופיעה אצלנו בגוון של לבוש. ובגלל שיש את הגוון הזה של הלבוש, יש לך סיכוי לאחוז אותה. אם היא לא הייתה מופיעה על ידי לבוש, לא הייתה תופסת אותה. זאת אומרת, המשל ההלכתי כאן, הוא בא לסבר את אוזניך, מה בכלל התורה? וזה כמו בהרבה דברים, שאם אתה לא מתייחס לדבר הנכון, אתה לא הבנת כלום. כמו שההלכה זה הלכה של כבוד באלמה, אבל נקבר ערום בלא אותה מצווה, זאת אומרת, הפסיד את הכל. כשאתה לא יודע במה הסכינה, למרות שלכאורה, מה כאן, למה תורה? אבל אם אתה לא יודע לייחס את המדרגן כמו ראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם. אם ראשונים כבני אדם, אנו כחמורים. זאת אומרת, אם אתה לא מבין מי הראשונים, אם אתה חושב שהם בני אדם, אז אתה משהו אתה משהו אחר. אם חסר לך יחס, אתה קורא כל דברי חזק, כל אתה מתייחס לזה, כי לא כמלאכי שרת, לא כדברי מסגבי, אז לא תפסת כלום. אתה כל אתה מתייחס, וזה רובד הרבה יותר לא. שניים מקרא ואחד תגור. פרק כמה דברכות אמר אבו להם רבי יהודה אמר רבי עמי. לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, אפילו עטרות ודיבור. שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מעריכים לו ימיו ושנותיו. שימו לב, זה לא עוד ראיה. המהר"ל מתקדם. שימו את ההסברה כל כך מיוחדת. יש פה מעבר מהניסטר, מהזוהר. עכשיו יש פה הלכה מוכרת מאוד. שניים מקרא ואחד תגור. אומר המהר"ל, מאיפה זה בא? זאת אומרת, כל יהודי ישלים פרשיותה, שניים יקרא ואחד תרגום. זאת אומרת, כל השלוש מדרגות האלה, הניגלה והניסטר, והניסטר של הניסטר, הנשמתה ונשמתה ששייך לעולם הבא, זה הסדר שכל יהודי צריך כל שבוע להשלים פרשיותיו עם הציבור, לומר לך, שזה בעצם מכלל האחיזה הקבועה שכל יהודי, מהעליון שבעליונים עד הפשוט שבפשוטים, בעצם אוחזו את התורה הנגלית, אתה אוחז בבת אחת שלוש מדרגות. וזה הסדר. ואולי אם לא היית אוחז שלוש מדרגות, אז לא היה לזה את האלוקות שבזה. למה יש פה את האלוקות שבזה? כי יש את כי חייב להיות את הנגלה, וחייב להיות את העומק, את הניסטריה ששייך לחכמי ישראל, שוודאי אי אפשר להיעצר, אי אפשר שבעולם הזה לא יהיו אנשים שיבינו את עומק הדברים, יחיו רק את הפשט, ודאי שמוכרחים להיות אנשי הסוד. הסוד הוא קיום המציאות, כמובן אצל הרואים לזה, אבל גם לא יכול להיות שבמציאות שלנו נכיל אפילו עם כל החכמים את כל התורה כולה, כי אז בעצם אמרת שהתורה מייצרת במה שיש יכולת לתפוס בכלי עולם הזה. אז בעצם רק דמה שהתורה נגמרת באיזושהי קומה שהיא כבר יוצאת אל חוץ מעבר לעולם הזה, פה נוצר אותו רצף שבעצם התורה היא שביל אור, שמן העליונים היא יוצאת, מהשמיים היא האלוקית, וכן מגיעה אל המציאות שלנו, וכמו שעוד נראה, היא מגיעה אל המציאות שלנו במלוא תחתוניותה לגמרי. מה שאנחנו רואים אחר כך, כל השונה הלכות, בסוף הפרק, אני כבר אמרתי, השונה הלכות, וכל יום הבטחנו שבין עולם הבא, דווקא הלכה, בירור בצירוף הדין עד, עשו כשמטה מה שאני אגיד לך, עשו כשמטה ליבא דאינחתא, הוא בין עולם הבא. זאת אומרת, כמו שצריך לדעת גם את ראש הסולם, את העליונים ואת האלוקי של התורה, צריך גם לראות את מה שהתורה מגיעה בפריסתה אל המציאות במלוא פרטיה לגמרי. ככה, היה משקל אחד.
מה שמה פה, אני אולי מההמשך, מה שמה דברים שאתה מראה שדווקא בסוף, הקשר של עדיין התורה צריך להיות דווקא בגוף אל גוף. זאת אומרת,
כאילו... כן, כן, בכל מקום, כן.
כן.
כן, אני מתכוון להגיד שזה הלאה. כן, נכון, נכון, אני לא אומר לזה, נכון, כן. עכשיו, רק סתם אמרתי הלכות, כי זה פה איתי מיוחד, זה נכון, הסדר, אנחנו מתקדמים לפי הסדר. מה השלב הבא? אומר המהר"ל, שטוב, פה היה הבדל, שימו לב, אם השניים מקרא ואחד תרגום מתחילים ממטה למעלה, או מלמעלה למטה, נכון, מאמה ארמית, זה הלשון הנגלית, וגם זה שחיזה בפשט שחזר כל הכתוב של מה, מה, אחרי שחב את המדש, אמר קאי אלמה, אמין יש מרבה, קדושה וסידרה, אמין יש מרבה דאגדתא. זוכרים שזה נאמר בארמית לאמה. כי פה יש קידוש השם שבעלי בתים מבינים את זה. בעלי בתים עוסקים, אמין יש מרבה דאגדתא, אגדתא הם מבינים, הלוכה לא מבינים, באים לאגדתא, אומרים אמין יש מרבה, יש קידוש השם, אז זה קאי אלמה. או קדוש, 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 אנחנו מתרגמים. זה קאי אלמה, התרגום זה משום שיש פה איזו אחיזה, כל יהודי פשוט, יכול להבין פה משהו, וגם בגלות בכל המצבים. אבל יש גם את הצד הזה, כמו שאומרים, הלכי השרת לא מבינים לשון הרמי, אבל שני הפירושים האלה מעניין שהמהר"ל מביא בחידושי הגדות, מסרת שבת, מביא את הצד הפשוט, שמלכי השרת מבינים לשון הקודש, כמו שהרב כותב במאיה, מלכי השרת מדברים לשון הקודש, משום שכל תיקוני עולם, על פי עם ישראל ובשפתו של עם ישראל, כל המלוכים מדברים לשון הקודש. כן, כמו שראינו קודם, המלאכים סובבים את עם ישראל. וכאן הוא בוחר בפירוש הזה שהנשגבות של הלשון הארמית, שימו לב, מעניין, שזה, כל הכסדים עם לא היה, וגם מגבורות מוזכר הדבר הזה, שני הכיוונים מסמשים, נמצאים במהר"ל ככה. שני הכיוונים מיוחדים, זאת אומרת, האם מלמטה למעלה אנחנו עולים בשניים מקרא ואחד תרגום, מתחילים מהלמעלה אל הלמטה, או מהלמטה אל הלמעלה. טוב, בכל אופן, זה פרט. ואז הוא אומר כאן, זה מאוד מאוד חשוב. כמו שהנשמה נבדלת עומדת בגוף, מכל מקום יש לה דבקות למעלה עד עולם העליון. לכן כאשר עוסק בדברים הגשמיים יש לו דבקות, בפנימיות התורה הוא מגיע עד עולם העליון. ואם כי לפי מחשבותיהם שיש יתרון החומות בכל יריד בהרפך זה, כי התורה היא שנראים דבריה בדברים השפלים, הרי התורה הזאת מתקשרת עם פנימיות התורה. הנה, הוא מביא משל, אף אם אין לדברים הגדולים ידועים אל המסים, כל קום המלבוש קרוב אל הגוף. והגוף הוא קרוב אל הנשמה, עד שהכל מתחבר ומתדבק בהשגה העליונה. בזה יש דבקות לאדם המדרגה היותר עליונה עם מדרגת עולם הבא. שוב חוזר המהר"ל למשל הגוף. כמו שהגוף והנשמה, נכון, אין לטשטש, נשמה זה נשמה, וגוף זה גוף, אי אפשר לתפוס אצבע ולהגיד זה מיוחזת על שמה, או משהו כזה, אנחנו מבינים, זה מישור אחר לגמרי, אבל יחד עם זה, אנחנו רואים את המגע, למשל הוא לוקח מהמלבוש אל הגוף, ברור שהגוף מרגיש את המלבוש שנמצא עליו, המלבוש תפור לפי ממדי הגוף, וכל גוף צריך בגדים אחרים, והגוף מרגיש את המלבוש, זאת אומרת, הזיקה בין התחומים קיימת, בלי שנתבלבל, לבוש זה לבוש וגוף זה גוף, ואף אחד לא צועל להחליף, אבל זה דבר אחר, אבל זה מושפע, גוף מרגיש אחרת שהוא בתוך מלבוש או שהוא בלי מלבוש, והמלבוש מותאם, ההתאמה מראה שיש איזושהי זיקה, אדם נמצא בתוך המלבוש, זה מציאות, וככה במובן מסוים גם הנשמה בתוך הגוף. נכון שהגוף הוא מתהלך לפי כללים, לפי תחמים, לפי חוקים פיזיים, אבל נשמה ומשמעות רוחנית היא המפתח לכל תנועותיו, לכל מעשיו, לכל מצעדיו, הכל נאמן למען משמעות יותר פנימית שהיא משתקפת במה שהוא מחליט לעשות או מה שלא, ואיך הוא מחליט ומה מתנוצץ לו, וכן שנשאו חד פני כל מה שהוא עושה, הגוף, קלסתר פנים של האדם, חוכמת אדם תאיר פנה, וכולי, הכל מוקרן החוצה, גם הנשמה מתלבשת בתוך הגוף, והיא מתראה, והיא מדריכה, החלק לא כממל, יוצא מן הכוח לפה, לפי מתכונת עולם הזה, אנחנו אומרים, אדם, חי בעולם הזה את מה הוא חי, את הנשמה הוא חי, את הפנימיות הוא חי, וזה חיותו. והדבר הזה מדובק עם כל חילוקי המדרגות. ככה, וזה ברור שהגוף לא יכול להכיל בהבנה גמורה את כל הנשמה, כי הוא לא נמצא שם לגמרי, אבל הוא מרגיש את השפעותיה. ולפי מדרגת האדם, יש אדם שחי יותר את הקומה הנשמתית של המציאות, יש אדם שחי אותה פחות. אבל היא נסוכה לכל מעשה בקומה נשמתית. אחת גם בתורה, שוב בלי לטשטש את המדרגות, אדם עוסק בנגלה, אדם עוסק בגמרא, אדם עוסק בשור ובור, הוא עוסק בשור ובור, לפי כלים של נגלה, לפי קושיות ותירוצים של עולם ההלכה, אבל בתוך זה מה נמצא? עולם הסוד נמצא בתוך זה, לא יעזור כלום, נמצא בתוך זה, זוהי האמת העמוקה, שאליה הכל מובל, למה במאה המשפט הזה הוא משפט השם, במאה המשפט הזה עושה תיקון מדויק במציאות, משום שבתוכו נמצאים אידיאלים יותר קשורים אל המקור האלוקי, שהם מחמתם התחצבו ונתקבעו אותם הסדרים הלכתיים מעשיים כך ולא אחרת. אז עם כל מה שיש מסך נפרס ואתה עוסק, כמו שהרב כותב בורות התורה, אתה עוסק בכל חוכמה לפי כלליה ותכניה ולא מעורבים, אבל זה מאיר בתוך זה ובעוסקך בזה, אתה זוכה לשפע סמוי מן הקומה יותר עמוקה. כמו שבעלי החוכמת הסוד, ודאי שכשהם עוסקים בנגלה, חוכמת הסוד שלהם מקבלת יותר אחיזה, והרב כותב בורות התורה כמה מקומות ביחסי גומלין ובהשפעות, שיש לתחומים השונים, יש אותיות התורה, כל מיני מדרגות. אז דרך לך, אתה עוסק בתורה, אתה לא עוסק בגלגלים, אתה לא עוסק במלאכים, אבל אתה עוסק בלבושים ובהופעות של דבר השם בעצמו. אתה עוסק באלוקות ממש, כמו שהגר"א אומר, אתה אומר מילה של תורה זה חתיכת אלוקות, זה עוד מילה. אתה עוסק לכאורה משפטים פשוטים, משפטים פסוקים שעוסקים ב... אבל זה הכל דבר השם.
האם אין שחלמה במראה שיש לו הבדל בין תורת הסוד לבין תורת הנגלה, או שבאמת אין שום הבדל, אתה עוסק בנגלה, אתה עוסק ב...
למה להגיד
ש... אלוקות, וגם אתה עוסק ב...
אני חושב שהוא אומר שהסוד יותר עמוק, הסוד יותר פנימי, אבל המהר"ל לא אמר, אם ככה כל מי שראה, אתה לא יכול להוציא מפה, שכולם יפכו, יעסקו בסוד, נסכן, מי שלא עושה את זה בסוד. פור, פור,
פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור,
פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, פור, נושא עיקר לימוד התורה מצוותי דקדוקי המצווה ודקדוקי דקדוקיה. הוא שר חוכמות אף כי לא ראתה עינם ולא נעלה מהם דבר. מכל מקום דבקו בדרכי התורה בדיניה ומשפטיה קטן וגדול שם.
מה הכוונה שר חוכמות
כן, רגע, רגע, נכון, נכון. הוא אומר,
זה
הדבר שאין צירוף הנפש שהעדו ידבק בו יתברך, או שהוא המצווה. אני חושב ככה, שבאמת הדבר העיקרי בלימוד תורה, רוב לימוד תורה זה השונה הלכות בכל יום, מבטח לו שוב מן עולם הבא. זאת אומרת, ההלכה היא קושרת, העולם הנגלה, הוא קושר את האלוקות בכל בחות האדם. זה לא אומר שזה בזה סגי, או נגיד אם יש לך לבחור, ללמוד פנימיות או ללמוד ניגלה, תלמד תמיד ניגלה, כי זה קושר. אבל זה נקרא עיקר לימודם. בוא נאמר ככה, ברור שעיקר הלימוד של כלל ישראל זה הניגלה, ועיקר החידוש. למה? משום שפה אנחנו עושים רבות הגדולה. אנחנו אומרים שהאור האלוקי מתנוצץ ומתראה עד לקצוות של המציאות, עד לפרטי העולם, ולא, אין שום דבר שלא מתקשר ומואר ומתחבר וכו'. יש פה עוצמה רבתי שגם הסוד מתראה במלוא גבורתו. זאת אומרת, לבעלי הסוד, אז בעוסקן בניגלה, אז הסוד מתגדל אצלם. עכשיו, הוא לא אומר שאם ככה, אז למה צריכים להיות בעלי סוד? מה בעת ניגלה? ובכלל מתי מנה נרוויח הכל, אם אתה לומד ניסטר, אתה לא לומד ניגלה, אם אתה לומד ניגלה, ניסטר נמצא בפנים, אז ברור שהמהר"ל, אז הנה, אם אנחנו הלכנו קיצוני, מה שאומר פה המהר"ל, כשאת נגיע לזה, וזה הרי לא יכול להיות. ודאי שהמהר"ל בהחלט מודע להבדל שבמדרגת התורה, למי שלא יודע ניסטר בפנימיות, והמהר"ל ודאי יודע מה זה נקרא לדעת ניסטר בפנימיות, לבין מי שיודע, מיודד, ומי שיודע, מי שלא יודע, הוא רב ועצום. אבל נגיד, כאשר, אני לא יודע משהו מקרה, עיקר לימודם או משום שזה יהיה רוב הזמן, כמו שרוב המציאות בעולם הזה היא לא מציאות נשמתית, אלא מציאות מעשית, או שזה רוב החכמים, או שזה רוב חלקי תורה, ולכן זה עיקר. אבל ודאי שערך לימוד הניסטר הוא מאוד גדול, משום שלימוד הניסטר משנה ומעלה לא רק אותו בעצמו, אלא בעקבותיו גם כל הניגלה מקבל משמעות יותר גדולה. אבל אי אפשר לייצר את זה, בגלל זה כמו, זה תחום הנשמה, זה תחום הגוף. זה מחובר, אבל זה יונק. אז זה לא תאמר שאתה עוסק עכשיו בגוף, אז ירדת. לא, כי גם כשאתה עוסק בגוף לא התנתקת מהסוד, הסוד מתחיה על ידי זה. כמו שכשאנחנו מקיים מצוות מעשיות, אנחנו אומרים עכשיו, או, אז הפסדנו את העומק הנשמתי. לא, אתה עכשיו עוסק במצוות תפילין, אתה אוחז אלוקות, אתה יושב בסוכה, אתה לא עושה כלום, הכל להפך, הכל מתגדל, כל המדרגות שאתה הולך איתן, כל הזמן אתה מגיע, הכל מתרבל ומתגדל. לכן אני לא יודע אם ניתן למדוד פה מה יותר ממה. ברור שאין כאן קריאה במהר"ל, כן, מה שמצאנו אצל כמה ספרים הראשונים, שכן נעזוב את הניגלה לעסוק בו במינימום, וכל הזמן בניסטר המהר"ל לא אומר את זה. זה הוא לא אומר, אי אפשר להוכיח מדבריו. גם אי אפשר להוכיח הפוך. איך אני חושב? אני יודע, אולי צריך לעיין, אולי כותב מקומות אחרים, אולי אני לא יכול להגיד שאני כאן לא. טוב, צריך קצת, פרק 14.
אפשר לראות מנהר, אבל שגם סתם דיבור של תורה, כאילו שאתה לא מבין
את זה מועיל. סתם דיבור?
קריאת ילין, למשל, בגלל מועיל.
לא, ילין להגיד. מפה?
כן, תורה שבכתב, אני חושב שם, זה מאוד מוסכם. תורה שבכתב יש לה ערך, גם אם לא מבינים, תורה שבעל פה אין לה כל כך ערך, אם לא מבינים. השם הרב מקבל את זה. יש ערך שאלה היא באיזה מדרגה. מדרגות בתורה. מדרגות, יש תורה, יש תורה לשמה.
לא, כי יש יומו שאין לזה ערך חזור.
מה?
כי יש יומו שאין לזה ערך.
בכלל?
לא, קטן מאוד.
יש מי שיגיד שבכלל?
לא, קטן מאוד. זה בדיוק, כי הוא יש לי קצת שהמראה, אפשר לגמרי שאפשר לעשות מכאן שהוא מגדיל את זה.
כן. טוב, בסדר.
זה לא אומר, כשאתה מבין את הדברים הפשוטים, אז אתה נוגע גם דברים הגדולים. מה זה עיסוק? מה זה עיסוק בשרו לבור? אם אתה קורא מילים ולא מבין...
הנה, הוא אמר קודם, מה זה השניים מקרא ואחד תרגום? את התרגום אתה מבין, השניים מקרא מדובר ביהודי ולא מבין. והוא אומר. והוא מקשר בזה למדרגות וזה. אז זה היה שזה גם...
זה בדיוק הפוך.
אבל השאלה היא... כן, טוב. פרק 14. אני חושב שזה ממש ממשיך את אותו עיקרון, אבל לפי המדרגות של תורה, של מצווה ותורה ועולם הבא. יום המיטה, תלמיד חכם ויראת חטא. זה מדרגות יותר נשגבות. זאת אומרת, יש פה חלוקה בין מצווה לבין תורה. אני חושב שהחלוקה הזאת, קודם דיברנו על עצמיות הדברים והחלוקה לתחומי התורה שניגלה וניסטר, החלוקה פה היא בין שתי תחומים שהתורה חילקה אותם בחלוקה שונה, מצוות בקיומם והתורה בלימודה. פה אתה רואה שהחלוקה הזאת נצרכת לא רק בגוף התורה, המצווה מחיה חיי שעה, התורה חיי עולם, או שהמצווה רק מגינה, התורה מצילה. זה מראה קודם כל שהתורה נמדדת בתוך ההשתבצות של התורה בתוך חיינו. מה שהתורה מעלה אותנו, מה שהתורה מקדשת אותנו, זה קודם כל משולב במצוות ובלימוד, ואותם המשפטים, החוכמות שבתורה, באלמה, זה יכול לקרוא תורה, וזה נקרא מציל אותך, זה בכלל מרומם אותך למה זה מציל. מגן, לכאורה, אתה נמצא עדיין במסגרות עולם הזה. במסגרות עולם הזה אתה מתקדש, אבל אתה לא נקרא קונה מדרגה אחרת. בתורה אתה מסוגל להיות כמין תובל במקווה אחר. התורה היא עולמך תראה בחייך, לא עוסק בתורה בארץ ישראל. עיסוק בתורה הוא בעצם... מין עולם הבא בעולם הזה. במובן זה שהתורה היא חיים רוחניים, חיים נשגבים, חיים גדולים, מתוך זה שיש פה התלכדות עיונית. והתורה יכולה לתת מדרגה אחרת של חיים. יש פה חלוקות, עם התורה, ושאתה גם כן, כן, לפי חירה בה, התורה בעידנה דה הסגבה, מגנה ומצלה, עידנה דה לא הסגבה, הגוני מגנה עצו ללא מצלה. יש את המציאות של העיסוק בתורה בשעה שאדם עוסק, ומה שהתורה מקרינה על החיים בשעה שהוא לא עוסק. זאת אומרת, יש פה, בהשפעה של התורה על החיים, יש מצבים ומצבים ומצבים, איך מרימים את האדם בעולם הזה. כשאנחנו חוזרים לשאלה, הפרקים הראשונים, לאדם לעמל יולד, ממה אדם מואר בעולם הזה, תפקידו של האדם בעולם הזה, איך בעצם אדם מתקשר אל הקדושה, אז אנחנו רואים שיש פה סולם גדול, סולם מרובה שלבים, וסולם שמתחלק, כמו שהתורה התחלקה למדרגות נגלה וניסתר, אז גם בקיומיות יש לנו את החלוקה הזו. אבל המציאות שהיא לגמרי נתעלה, זה תלמיד חכם, יש פה מציאויות יותר, מציאויות על כאלה, שהן כן ברכינות אור גמור כזה. תלמיד חכם, או להבדיל יום המיטה, או שיש פה יראת חטא. רב חיסדא אמר, תלמיד חטא, זה היה... רב נחמן, אמר זה תלמיד חכם מיד חטא, מר זוטרא אמר, זה תלמיד חכם, דמסיק שמעת לי בדעיל חטא. אז צריך להבין שהמחלוקות האלה הן אני לדעתי יותר דגשים, וזה לא שיש פה שיטות גמורות שממקמות אחרת לגמרי את המשקל שירת חטא, או אחרת לגמרי את העסוק השמעת לי בדרך אתה, אני לדעתי, אלא אולי דגשים, דגש של שלמות התורה, לשלמות הופעתה. שימו לב, הסוג השמעת לי בדהילכתה, היום יש מושג כזה, פותחים את הטור בתוסף, בשולחן ערוך, נושא כלים. סוג השמעת לי בדהילכתה. אז ברור שצריך לדעת את ההלכה עד הסוף, אבל צריך לחשוב, זאת אומרת, לפחות אז הייתה רבות העצומה, לראות את הרצף מן הסברה בשושה, ועד להכרעה המעשית יש פה גבורה גדולה של שליטת תורה. אנחנו היום, במה שאנחנו משמשים את גדולי ישראל, אנחנו צועדים בדרך ודרכם מתלמדים לראות את הרצף הזה. גם אנחנו קונים את זה במידה מסוים. גם יראת חטא, יראת חטא, גם מדרגה מאוד מיוחדת. זה לא יראת חטא או פחד עונש, אלא יראת חטא במובן, אני חושב, של יראת חטא של מסתת ישרים, מדרגה האחרונה שם של האדם נמצא עם המלך במסיבו. טוב, בבקשה.